יתרונו של הרופא האחרון. עולים בזיכרוני כמה מקרים אופייניים. נקראתי פעם לכפר מרוחק אל חולה במחלה ממושכת. לפניי כבר ביקרו אצלו רופאים אחרים, אבל לא חל בו שינוי כלשהו לטובה. מסופקה הייתי אם אוכל לעזור לו, אך צריכה הייתי לנסוע. בחצרו התקהלו אנשים רבים, באו השכנים, מחכים לכומר שעגלה שנייה נסעה להביאו, מצפים למוצא פיה של הרופאה. אגב, קרה לי שהגעתי למיטת החולה יחד עם הכומר. במקרה זה הייתי מבטרת לו על תורי. הוא מבצע את תפקידו מהר יותר ממני. בחדר החולה דחוס האוויר. השולחן מלא כל מיני בקבוקונים. טיפות, נוזלי תערובות, מקסטורות, אבקות. תרופות מוכנות מתוצרת מפעלי רוקחות לא היו אז עדיין בשימוש. החולה היה באפיסת כוחות. לשונו יבשה, אדומה וסדוקה. סימן העיקר לאוויטמינוזה, חוסר ויטמינים. ובראש וראשונה, בביתנו ניתנת למישוש תפיחות גבשושית ומוצקה ללא תנועה. ברור שזוהי תצורה ממאירה. חייבת הייתי להסביר לבני המשפחה את מצב העניינים. עשיתי זאת בשיחה בחדר הסמוך. לשאלתם כמה זמן זה יכול להימשך, נתתי תשובה משוערת לפי הנחתי. רשמתי איזו תרופה לשיקוך הכאבים. נסעתי משם בלב כבד. בן אדם סובל כל כך ואני חסרת אונים לעזור לו. במשך כל הדרך ליווני מחשבות נוגעות אלה. זמן מה לאחר ביקורי זה, החלו באים אליי מהכפר הזה ומסביבותיו חולים שונים בזה אחר זה. מדוע? קשה היה לי להבין. נתברר שבעת ההלוויה התאסף קהל רב, דיברו, התווכחו, וקרובי הבר מינן סיפרו כי איש מהרופאים שקדמו לי לא הצליח להבחן את מחלתו. הם הרבו להזמין תרופות חדשות, ורק הרוקחים עשו מזה הון. כשפנו אליי, קבעתי מיד את הדיאגנוזה. וחזיתי ללא שגיאה את התוצאות. ניתן לשער שעד לבדיקתי עדיין אי אפשר היה למשש את התפיחות בבטן החולה. מצבו לא היה כה אנוש, והרופאים הקודמים התקשו בקביעת הדיאגנוזה. היו לי לאחר מכן עוד מקרים דומים. מי יכול היה לחזות שנסיעה אל חולה אנוש ונטול תקווה תגביר את האוטוריטה של הרופא. קיימת שורה של מחלות אחרות פחות אנושות של הרופאים הראשונים קשה להבחנה נכון ולחזות את תוצאותיהן, ועל כן קל יותר להיות הרופא האחרון. באותם זמנים, כאשר לא היו עדיין סולפמידים ולא תרופות אנטיביוטיות, היה מהלכן של מחלות מרובות קשה יותר, והתמותה הייתה יותר גדולה. מחלות רבות, בעיקר הבאות מזיהום, היה להן מהלך אופייני לכל אחת מהן, כדוגמת דלקת הריאות הקרומתית, ורדת, טיפוס הבהרות, השושנה ורבות אחרות. במשך ימים מספר, משלושה עד 14, תלוי בסוג המחלה, נמשך חום גבוה, דמדום, גניחות, מצב חמור, ולאחר מכן, ביום בהיר אחד, נכון יותר, בלילה, היה החום יורד פלאים, החולה שכב אפוף זהה, הנחותיו פסקו והוא שקע בשינה וניאור רק למחרתו של היום, תשוש לחלוטין, אך חיוך רפה מרצת בזוויות שפתיו. זה היה המשבר. לעתים רחוקות קרה שמערכת כלי הדם והלב של החולה לא עמדה בפני משבר כזה. וכמה מן החולים היו מתים לאחר ירידת החום. אולם מקרים כאלה היו נדירים. ברובם היו החולים מחלימים ושווים לאיתנם. היו גם מחלות שנסתיימו בירידת חום הדרגתית. הרופא שהוזמן לחולה ערב המשבר דמה בעיני הסובבים כקוסם. אחרי תרופותיו הוטב חיש מהר מצבו של החולה והחלמתו מהרה לבוא. ובדרך כלל לא העריכו אותי לפי מעשיי, אלא להפך. במקרים שבהם, נדמה, התמסרתי בכל נפשי ובכל מאודי לחולה, לא היו בני ביתו שבעי רצון במובן מסוים. אנשים העריכו דיאגנוזה נכונה, עוד יותר, החלמה מהירה, וכן תחזית נכונה. תועלתן של פעולות מניעה אינה מתקבלת לעתים קרובות במידה מספקת על דעתם של בני אדם. זה קורה, כנראה, משום שאין יעילותה של פעולה מונעת מופיעה לאלתר. אני כמובן יודעת את ערכה העיקרי של הפרופילקטיקה, אולם עודה ולא אבוש שהעיסוק במניעת מחלות בלבד עניין אותי פחות מאשר עבודת ריפוי אחת. במידה מסוימת יש לכרוך את הפרופילקטיקה עם פעולה רפואית ממשית. אפשרות זאת ניתנה לי כאשר נפתח במז'ק סניף של חברת עוזה, החברה להגנת בריאות היהודים, ואני קיבלתי על עצמי תפקידים שונים של הגנה על הבריאות. זה העניק לי סיפוק מוסרי מסוים. שכר עבודתי. עם כניסתי לפקולטת הרפואה, הייתה לי כאילו החלטה נחושה שמאנשים עניים לא אקח תשלום כלשהו. בתחילת עבודתי אמנם נהגתי ככה, אך לאחר מכן זה קרה לעתים נדירות. נוכחתי שהחולים ברובם נראו מאוכזבים כאשר סירבתי לקבל מהם תשלום. היו שאף נבהלו במקרה כזה. תקף אותם הפחד שם המחלתם היא חשוכת מרפא. אחרים ראו זאת כנדבה, כמעשה צדקה. רק נצרכים גדולים היו שבעי רצון. אולם הבחנתי במרוצת הזמן, כי אנשים שמהם לא לקחתי תשלום, לא הוסיפו לפנות אליי. היו שהתביישו להטרידני בלי מתן גמול לעבודתי. בעיני אחרים ירדה פלאים האוטוריטה שלי, במיוחד בשנות היותי רופאה צעירה ומתחילה. לא פעם נודע לי לאחר ביקורם אצלי, שאם צאתה מביתי, הם פנו ישר לרופא אחר, מבוגר ממני. הרי היה כבר בכיסם הכסף שהקציבו למטרה זו עוד לפני שבאו אליי. אין להבין את דבריי כאילו אני נגד הגשת עזרה רפואית חינם. להפך, בכל שנות חיי שאפתי לעבוד במוסד, במיוחד בבית חולים, לקבל שם את שכר עבודתי, למען לא תהיה ביני לבין החולה פרוצדורה כספית ישירה כלשהי. אבל, כפי שכבר סיפרתי לאל, אי אפשר היה לרופא יהודי באותן שנים בליטה להתקבל לעבודה בבית חולים. רק בקופת חולים לא הייתה גזרה כזאת. במג'י קופלה קופת החולים רק בשנת 1932, ואני הצטרפתי מיד לעבודה זו. אז היה רק חלק מצער מהאוכלוסייה המבוטח במוסד זה. יושבי הכפר, בעלי החנויות, ולו גם הקטנות ביותר, ובעלי המלאכה העצמאים, ביניהם מרובים היו האביונים, לא היו כלולים במבוטחי קופת החולים. היה לי נעים יותר לטפל בחולים מבוטחי הקופה מאשר באנשים פרטיים, אם כי מבחינה חומרית היה הטיפול באלה האחרונים רווחי יותר. בתחילת קיומה של קופת חולים, היו המבוטחים בה מתקבלים בבתיהם של הרופאים, ובמקום כסף התבצע גמול הטיפול בתלושים. בסוף כל חודש הייתי מקבלת את שכר עבודתי לפי מספר החולים שבאו אליי. הטוב שבסידור זה, שלא היה בסיומו של הביקור אותו רגע מביך שבו תחוו לתוך ידייך מעטפה או כסף, כאילו תשלום תמורת סחורה או שירות מסוים. הייתי מעניקה לחולה מעין חלקיק מליבי, כולי שקועה במחשבות על מחלתו, אבחונה וריפויה, ובתמורה לכל זה, כסף. יש בכך ניגוד יסודי, דיסוננס בולט. אמנם ניסיתי להצדיק את עצמי שהכסף הוא תמורה שוות ערך להבעת תודה, או מעין עסקה הדדית של גמול עבודה. אבל בין כך ובין כך קשה היה לי להתרגל לדבר זה. מעבר חריף זה מיחס אנושי טהור, לעתים אינטימי והדדי, להתחשבנות יבשה, חליפין אלה של רגשות וכוונות לבביים בתשלום כספי, יש בכך משהו לא נעים. אמנם היינו זקוקים לכסף, אולם כיצד ניתן לעמוד ולהעריך בכספים את הכוחות הנפשיים שהייתי חייבת תכופות להשקיע בדאגה לגורלם של החולים שלי? נער שנתעבר. בחדר ההמתנה ישבו כמה חולים. ופתאום, פורצת לקבינט שלי, אישה שטופה דמעות ומבוהלת, והיא מתחננת לפניי שאלך מיד אל בנה בן ה-15 שנתעבר לפתע. האישה ביקשה במפגיע, היא גרה בקרבת מקום, ואני השארתי את החולים הממתינים והלכתי איתה. על שאלותיי בדרך אל ביתה כיצד קרה הדבר, היא סיפרה לי כי הנער החל פתאום להתלונן שאיננו מסוגל לפקוח את עיניו. המקרה נראה בעיניי משונה ומוזר. כשבאתי אל החולה, קבעתי שהנער עוצם את עיניו בחוזקה. כלומר, הוא מחזיק אותן עצומות בכל כוחו. אין זה דומה לשיתוק. ברור איפה שזו עצבת, נברוזה כלשהי, ואולי אף היסטריה. בו במקום צץ במוחי רעיון על צורת הריפוי, שלא השתמשתי בה אף פעם לפני מקרה זה. נזכרתי שבספרי לימוד של פרמקולוגיה, מובא תרופה ששמה הלטיני הוא טינקטורה אסאה פואטידה, כלומר, משרה של זפת מסריחה. ואילו השם העממי של חומר צמחי זה מוזרו. גללי מחשפה. ושם זה נחרט לי במיוחד בזיכרוני. יודעי דבר יעצו לי לתת חומר זה בטיפות במקרה היסטריה. ראיתי פעם בבית מרקחת, בתוך שורת תמירה של צנצנות, מתנוססת גם תמיסה זו. סקרנית הייתי להריח אותה. היה זה בראשית הפרקטיקה שלי, כאשר היה לי זמן די ועותר. הרוקחת הורידה את הצנצנת, הכניסה אותי לכיתון צדדי צר, ורק שם נתנה לי לפתוח אותה. כנראה לא רצתה לקלקל את האוויר בבית המרקחת. התחרטתי מיד על סקרנותי. ריח מגעיל ומבחיל רדף אחריי במשך שעות אחדות. כמקובל, סיפרתי לחולה הצעיר ולאמו שלריפוי המחלה ישנה רק תרופה אחת. אמנם לא טעימה, אבל יעילה. רשמתי לו מינון מועט. 3 טיפות, 3 פעמים ביום, והדגשתי כי ישנה מקרים שבהם עוזרת תרופה זו מהטיפות הראשונות. ולא, יש להמשיך בה עד חלוף המחלה. אותו ערב באה אליי האם זוהרת מאושר, עיניו של הנער נפקחו מיד לאחר הטיפות הראשונות. עדיין לא היו אז באופנה פסיכולוגיים, מכל מקום לא בעיירתנו הקטנה. המשבר שעבר על נער זה נשאר סתום עבורי. מאז לא ראיתי אותו עוד. כי שנתיים לאחר מכן טלפן אליי לפתע רופא מעיירה סמוכה, סדה, שאליה עברה משפחתו של הנער, ושאל אותי לשמה של התרופה שרשמתי לו פעם. הסתבר כי מחלתו זו חזרה אליו שוב. כמובן שהודעתי ברצון לרופא את שם הטיפות המפיצות ריח ניחוח. הבטן שתפחה. מקרה ראשון. נערה צעירה בת כפר פנתה אליי מחמת חולשה כללית ובטן נפוחה. ובאמת, למעלה ממחציתה של הבטן נתפסה על ידי גידול ענקי ורח, דומה לקיסטת שחלה גדולה. מקרים כאלה ראיתי עוד בשנות לימודיי. השכבתי את הנערה על הקורסה הגניקולוגית, אבל אי אפשר היה לבדוק את מצבה הגניקולוגי. היא הייתה עדיין בתולה. כותרו של פתח קרום הבתולים היה חצי סנטימטר ונשאר עגול ושלם. לעין הבצקת והגוון הסגול של הפוט. בדיקה דרך פי הטבעת הוכיחה תמונת הריון בחודש שישי שביעי. ההזנה בסטטוסקופ מצד הבטן השמיע באוזני דפיקות לב ברורות של הוולד ותנועותיו הקצובות. הדיאגנוזה הייתה ברורה ללא צל של ספק. מקרי הריון כאלה ללא פגיעה בקרום הבתולים ידועים, ורופאי הנשים בוודאי נתקלים בהם, אם כי לעתים נדירות. אך אני ראיתי מקרה זה לראשונה בחיי. קשה היה לי להסביר לנערה מה העניין. יעצתי לה לשוחח עם אמא, היא פרצה בבכי, ולאחר מכן הסתלקה. לא ידעתי במה נגמר הדבר. אני משערת שהיא הצליחה להיפטר בשלום מההיריון, אבל ספק הוא אם קרום הבתולים שלה נשאר שלם. מקרה שני. אישה לא צעירה, בלתי נשואה, בת 54 מן העיר, בעלת השכלה גבוהה. פניה נראים מושחתים, מלאי צלקות כמדומני, מקביעה חמורה בילדותה. הייתה מתרפאת אצלי לעתים, בעיקר מחמת תחלואי קיבה. בביקור זה קשה היה לי לקבוע את הדיאגנוזה. עשיתי לה בדיקות שונות של הדם, השתן, מיץ הקיבה, חיפשתי פיגמנטים של כיס המרה בשתן, בדם, לא גיליתי מאומה. בסופו של דבר הסברתי את מיחושיה בתקופת המעבר הנשית. זו שנה שנייה שנפסקה לה הווסת. רשמתי לה כמה תרופות סתמיות, מצבה הוטב, והיא הפסיקה לבוא אליי. כעבור חודש וחצי בערך, הופיע שוב והתעוננה על תפיחה קטנה שגילתה תוך מישוש באזורי הבטן. בדקתי אותה, והחלטתי שזהו גידול הקרוי מיומה. יעצתי לה לפנות לגיניקולוג לשם התייעצות על ביצוע ניתוח. לא היה לה חשק לעשות זאת, פחדה מניתוח, היססה ועד שפנתה לרופא נשים עבר זמן מה. הגוש גדל בינתיים. כאשר פנתה סוף סוף לגניקולוג, הוא קבע שהיא בהיריון בחודש השישי או השביעי. הרופא לא הסכים להפסיק את הריונה. היא הייתה במצב יאוש, כעסה עליי והאשימה אותי בשגגה מכשילה. הייתי ראויה לכך. לאחר מכן היא נסעה לאנשהו, וכעבור חודשים אחדים חזרה לביתה יחד עם תינוק מקסים. כפי שנודע לי אחר כך, היא גילתה באיזו עיירה מילדת שאצלה גרה עד סוף ההיריון והלידה. היא הוסיפה לגור זמן מה אחרי הלידה אצל אותה מילדת. לא קלים היו חייה לאחר שובה הביתה, והיא הוסיפה לקלל אותי, אבל במרוצת הזמן התברר שתינוקה גדל לילד מוצלח מאוד בכל המובנים, יפהפה, מוכשר, שהעניק לאמו הרבה אושר. האישה הפסיקה לדבר על המשגה שלי, אולם אושרה לא נמשך זמן רב. פרצה המלחמה, בהמשכה פרצו המפלצות הנאציות לתוך ליטה הסמוכה לגבול גרמניה, והיא עם בנה ועם כל יהודי העיירה מז'ייק נרצחו באכזריות חייתית. לידה בכפר. באותן שנים היו נשות הכפר נוהגות ללדת בבתיהן, בעזרתן של מילדות כפריות, ולפעמים גם בלי עזרה מקצועית זו בכלל. רק במקרה של סיבוך או לידה מתארכת היו נוסעים להביא רופא. תחילה הייתי נוסעת לילדות ובידי רק מזוודונת אחת עם מערכת מילדות. במרוצת השנים גדל מטען הציוד למקרה לידה, והנסיעה דמתה למסע אל ארץ רחוקה. מה לא היה אז בשלוש מזוודותיי? הרי אי אפשר היה לחזות מראש בנסיעה אל יולדת, מתי וכיצד זה ייגמר. מוכרחה הייתי להצטייד בכל מיני פריטים ולהיות מוכנה למבצעים בלתי צפויים. נטלתי לכן איתי, בנוסף לכל מיני מכשירים חירורגיים, גם כל הנחוץ לצורכי פעולה ניתוחית מחוטט, כגון מצעים סטריליים, גרבי פלנל ארוכים ומעוקרים ליולדת, בקבוקי כהל וכולי, וכמובן כל מה שדרוש לרך הנולד, ולמקרה הצורך גם כל ההכרחי להחייתו. לא פעם קרה שהלידה נתארכה מאוד באורח בלתי צפוי, ואז נדמה היה לי שנפלתי למין מלכודת או שבי. העייפות גברה משעה לשעה, אז היה הרצון להגיע הביתה, אולם כיצד אפשר להשאיר את היולדת בלי עזרה? לא הייתה שום אפשרות לקחת אותה איתי ולהובילה לבית חולים. צירי הלידה עלולים היו לגבור בדרך, ואת הרך הנולד צריך היה אז להביא לאוויר העולם בעגלה צרה, בצפיפות בין כל מיני שקים וקש, באישון לילה, ולפעמים במזג אוויר גשום וסוער. קרה שהבעל היה מוביל את אשתו לבית החולים, והיא ילדה בדרך, אבל אני לא הייתי מוכנה להרפתקה כזו. כמו כן, לא הסתכנתי אף פעם להשאיר את היולדת לבדה מבלי לחכות לסיום הלידה. אם נוכחתי שיש הכרח בניתוח קיסרי, הייתי מובילה אותה, בהיעדר כל דרך אחרת, העירה. מה אז היה רצוני, במקרים מסובכים כלשהם, להתייעץ בטלפון עם רופא מומחה? אבל גם זה היה מחוץ להישג ידי. הטלפון הקרוב ביותר היה רק בבית הדואר, במרחק של כמה קילומטרים בדרך קשה, שבה לא הייתה עוברת אף מכונית של עזרה ראשונה, לו גם הייתה כזאת בנמצא. וכך, הייתי נשארת ביחידות עם החולה שלי, כאילו שתינו שרויות באי שומם. לשם זהירות מפני חוסר אונים, קראתי בבית הרבה ספרי עזר, במיוחד בנושא עזרה דחופה. בזה גם חומר בענייני מילדות. זוכרת אני את אשר סיפרו על רופא אחד בעיירה סמוכה, שהיה לוקח איתו מדריך גדול ועווה על מילדות, מאת המלומד הנודע אז פרופסור בום. במקרה הצורך, בפעולה מיוחדת כלשהי בזמן הלידה, במלקחיים, הפיכת הילד וכדומה, היה מניח את בום על קרסה של היולדת, כמו על קנטבים, וכל הזמן היה מציץ לקטעים בספר לפי צורכי טיפולו, בעוד מישהו מדפדף לו בעמודי הספר, כנהוג לעשות לפסנטרן. אגב, המדריך של בום היה מצויד בשפע של איורים מאירי עיניים, ומסוגלים למלא מקומם של הדברים שבכתב. היה גם לי, כמובן, בום זה, אבל לא עלה בדעתי לקחת אותו איתי למקרה לידה, ואפשר שהתביישתי לעשות זאת. מיד עם בואי למקרה לידה, הייתי מתחילה לפעול בהתאם למצבה של היולדת. הרגשתי את עצמי כמפקד הנותן פקודות בזו אחר זו, לאחר קביעת העוזרים שלי מבין בני הבית וחלוקת התפקידים ביניהם. לפני הכל, ביקשתי להציע את המיטה במצאות נקיים ולנקות את הבקתה. לא פעם נתקלתי בכלי מיטה מלוכלכים, מתוך חשבון שאלה בין כך ובין כך יתונפו במרוצת הלידה. פעמיים בשנות עבודתי נמסר לי שהאישה יצאה ללדת ברפת או במחסן עצים, על מנת שהבקתה לא תזוהם. לאחר הכנות אלה, כאשר במצבה של היולדת לא היו צפויים סיבוכים כלשהם, ומהלך הלידה התקדם כרגיל, אם כי לאיתו, ועד להופעת התינוק, נשאר עדיין זמן מסוים. ביקשתי שתינתן לי אפשרות להתנמנם שעה קלה. בהיעדר חדר שני בבקתה, שכבתי בחדר היחיד בו שכבה היולדת, לפעמים אף לצידה במיטתה. הייתי נרדמת חרף זעקותיה, שמתוך נמנום קלטתי את קצבן הסדיר הקשור באביתותיה. אם רק ידעתי שהכל בסדר, לא הפריעו לי הצעקות בשנתי, שאפשרה לי להחליף כוח לקראת הפעולות הבאות. במרוצת הזמן התחלתי להשתמש לשם קביעת רגלי היולדת במתקנים יעילים שהומצאו לאחרונה. מחזיקי רגליים, במקום קנות המתכת החצי עגולות של השולחנות הגינקולוגיים. לפי תיאורו של דגם שמצאתי בכתב עת, התקין בעלי ריתמה מיוחדת שנועדה לתמוך ברגלי האישה לשם קביעתן במצב כפוף. רצועה עם ביטנת פלנל רכה מאורפה של היולדת אל ברכיה, הוצמדה בעזרת אבזמים אל חפתים שהוסמו מתחת לברכיים. את הרצועות אפשר היה להאריך ולקצר, בהתאם לגובהה ולרצונה של היולדת. את רוב הפריטים למתקן זה קנה בעלי בחנות לריתמות סוסים. המכשיר, פרי מלאכת ידו, שימש אותי במקרה לידה רבים, במיוחד כאשר לא היו לי עוזרים במידה מספקת. פעם עלול היה לקרות אסון בגלל מנורת נפט. בראשית עבודתי לא הייתה לי עדיין מנורת מצח, ושדה הניתוח הואר במנורת נפט. קרה שאת המנורה החזיק מאחורי ראשי בעלה של היולדת, ולפתע הרגשתי שהאור מתנדנד ושוקע. הפניתי ראשי, וראיתי את פניו של הבעל, והם חיוורים כסיד. הוא עצמו רועד ועומד לצנוח. בעוד שנייה הוא ייפול ארצה. הספקתי בקושי לתפוס אותו יחד עם המנורה. אחרי מקרה זה, רכשתי לי מנורת מצח טובה, עם מחסירור ועם סוללה בכיסי, בדומה לציודו של קורא. בגמר לידה ממושכת וקשה, הייתי חוזרת הביתה תשושה וזכותה. לבושי ספוג, היה דם, נוזלי הוולד והזיעה שלי. לפעמים לא היה בכוחי לשבת, ולבקשתי סודר לי בעגלה משכב קש. הייתי נאנחת כל זמן הנסיעה מכאבים בכל גופי ומעייפות, משל הייתי אני החולה. מה רב היה רצוני שטלטלה זאת תיגמר כבר, ושאוכל סוף סוף לשכב במיטתי. לא בכדי הפסיק אחד הרופאים במז'ייק את נסיעותיו לטיפול בלידה. היה טוען, לידה בביתה של האישה מקצרת את חייו של הרופא. לא נתנסיתי בפטירתה של יולדת, אבל היו כמה מקרים של ולדות מתים. בחלקם מצאתי אותם בלי רוח חיים אחרי בואי. אני משערת שלו היו כל היולדות הללו מראשית חבליהן שרויות בבתי חולים, הייתה תמותת הוולדות קטנה בהרבה. כי אז היו עושים להם ניתוח קיסרי או התערבות רפואית אחרת. לפי הבנתי כעת, ביצעתי את תהליכי הלידות בדרך שמרנית. לא נחפזתי להשתמש במלקחיים בתנאים הביתיים. לא בנרקוזה או בשיטה אחרת כלשהי העשויה להכיש את מהלך הלידה. השלחתי את יאבי על הכוחות הגלומים בטבע, וזה היה כרוך בסבלנות ובהתרגשויות לאין סוף. פעמים לי מאות הייתי רוכנת מעל ליולדת עם הסטטוסקופ הצמוד לאוזניי, כדי להאזין ולמנות את דפיקות ליבו של הוולד. זה היה מייגע אף אישה צעירה, כפי שהייתי באותה תקופה. אין בדעתי לתאר כל מיני מקרי לידה פתולוגיים שזומנו לי בעבודתי, אם כי היו ביניהם מקרים מסובכים ונדירים. לעתים רחוקות היו גם מקרים קלים לחלוטין. אני מסתרכת באישון לילה בכבדות כ-10 קילומטרים בדרך לא דרך, מחצית המסע עודנה לפניי, ולפתע מופיע לקראתי מתוך החשיכה מישהו רוכב על גבי סוס ומודיע בקול מתנשף, כבר אין צורך, היא ילדה בכוחות עצמה, והוא מפנה סוסו אחורנית ונעלם. באמת, תודה לאל. אמנם משהו בתוך תוכי נפגע קצת, אולם לעומת זה, מה טוב ומה נעים לשוב הביתה ולנוח במיטתי שלי. הריון מחוץ לרחם. קל לקבוע דיאגנוזה של הריון מחוץ לרחם, אם רק זוכרים שקיימת אפשרות כזאת. בפרקטיקה שלי הצלחתי לתפוס מקרים רבים כאלה, כפי שביטא עובדה זו בעבודתו אחד מרופאי העיירה. אין צורך לתאר את הסיבות לסימני ההיכר של מחלה זו. היא ידועה לכל סטודנט רפואה בשנות לימודיו האחרונות. ובכל זאת, אספר על שני מקרים שנשארו בזיכרוני על כל פרטיהם. מקרה ראשון, צלצול עז בפעמון והקשה בדלת. כמה מדרי הבית השכן באו בריצה מבוהלת, ובכל מתנשף סיפרו כי נערה התעלפה והיא מוטלת כחצי מתה. מיהרתי לרוץ אליה עם ארגז העזרה הראשונה בידי. מתברר שנערה התעלפה בבית השימוש, שם גם הצעתי הסרועה על גבי הרצפה במעבר הצר, כי הדלת נפתחה פנימה, ומשום כך היה קשה להגיע אליה. לא היה זה חדר נוחות של ימינו, אלא כפי שנהוג היה באותן שנים בעיירות, סוכת עץ בחצר, עם מושב קרשים, ובאמצעיתו, פתח עגול ובור עמוק מתחתיו. לאושרה של הנערה המאולפת, עבר מישהו בקרבת בית השימוש, ובשומעו הנחות בוקעות מן הסוכה, הזיז קצת את הדלת, ומיד רץ להזעיק עזרה. מצאתי את החולה כבר בשוב אליה הכרתה, אולם חיוורת עם דופק חלש. מחמת כאביה הקשים, לא נתנה להזיזה ממקום שכיבתה. נראה היה שלא נוכל לסחוב אותה מתוך סוכה זו. ראשית כל, ביקשתי את כל הנקהלים ליד הפתח לסגת קצת אחורה, ובהתכופפי אל הנערה, שאלתי אותה בלחש אם אין לה חשד להיריון. בניד ראשה אישרה את הבחנתי. רופאים יודעים שאם אישה הרה נוטה להתעלף בראשית הריונה, הרי זה לרוב סימן היכר להיריון שמחוץ לרחם, הגורם שפך דם פנימי. אמרתי לסובבים אותנו שיש להעביר את החולה תכף ומיד לבית החולים, רצוי ישר מתוך הסוכה, כדי לא להטרידה פעם נוספת. נזדמנה בו במקום אפשרות להעברתה. מכונית, תופעה נדירה באותן שנים, תוצרת פורד, ישנה ומתפקעת. נמצאו גם כמה גברתנים שהוציאו אותה מתוך בית השימוש, השכיבו איכשהו במכונית, ושם הוקה לה כמעה. בבית החולים בדקו אותה, התייעצו, וכעבור שעתיים ניתחו אותה. הדיאגנוזה אושרה. הנערה החלימה. מקרה שני, לא כל כך דרמטי, מורה כפרית, אם לתינוק אחד, באה אליי להתייעצות, אבל עד לתור שלה היו לה סידורים וקניות בעיר. היא הגיעה עמוסה חבילות שונות שקנתה בבתי המסחר. בדבריה התעוננה על הפרעות במחזור הווסת. לפי דעתה, היא בחודש השני להריונה. היו תוקפים אותה כאבי בטן חריפים, בנוסף לכך חשכו קצת עיניה והיא חשה רעש באוזניה. כל זה חלף מהר, וכעת, בעת ביקורה אצלי, היא מרגישה את עצמה בכי טוב. סיפורה עורר בי חשדות. תופעות כאלה כמו רעש באוזניים והחשכה בעיניים אופייניות למקרה אובדן דם משום שפך דם חיצוני או פנימי. וכאשר זה קורה לאישה הרה, במיוחד בחודשי ההיריון הראשונים, יש לחשוש להיריון מחוץ לרחם. הביצית המופרט נעצרת באחד הצינורות מובילי הביצים, נאחזת שם, ועם גידולו של העובר מתנפח הצינור עד כדי התפקעותו. הדם נשפך בחלל הבטן, ולדיוק בחלל הצפק, וגורם כאבים עזים. הכאב אצל החולה שלי עלה עד לצוואר, וגם זה אופייני למקרה הנזכר לאל. הסברתי לה את המצב ואמרתי כי עליה לפנות מיד לבית חולים, שהיה בקרבת בית מגורנו. היא לא רצתה לשמוע וסירבה למלא אחר הוראתי. אין היא יכולה בשום אופן לשכב בו ביום בבית חולים, כיוון שליום המחרת נועדו בחינות בכיתה שלה, ובכלל, יש לה שורה שלמה של עניינים בלתי גמורים עדיין. הבטיחה לי לבוא כעבור ימים אחדים. ניסיתי לשכנעה בכל מיני הסברים, אמרתי לה שבבית החולים יבדוק אותה הגיניקולוג, ואין זה הכרחי להשכיבה מיד לקראת הטיפול הדרוש, בפרט כשמספר המיטות אינו גדול שם. הסברתי לה כי מצבה עלול להחמיר, אך גם זה לא הועיל. לא ידעתי מה עליי לעשות. בדרך כלל הייתי במקרים מסובכים כאלה נועצת בבעלי. הוא היה לרוב מגיע בשקט ובשיקול דעת למוצא ממצב דומה, אבל הוא נעדר אותה שעה מהבית. תיקסתי, אפוא, עצה עם האומנת הנחמדה שלנו. מלבד אהבתה לילדים וטיפולה המסור בהם, הייתה גם אישה נבונה, חרף בערותה. היא התמצאה בבעיות הרפואיות שלי, והתעניינה בגורלם של החולים הקשים. הייתה לה לשון משותפת עם החולות מן הכפר. כדאי לציין שכפריים חולים שאלו אותה לא פעם לדעתה על מחלתם, על הצפוי להם וכו'. בהדגישם, אם את עובדת זמן רב כל כך אצל הרופאה, בוודאי יש לך מושג בענייני מחלות. ובכן, יחד איתה הצלחנו לשכנע את החולה שתיגש מיד לבית החולים. הוחלט בינינו שהאומנת תלווה אותה, כי רק כך יכולתי להיות בטוחה שהמלווה לא תרפה ממנה עד שהרופא יקבל אותה לידיו, וכך גם הסתדרו הדברים. לאחר מכן נודע לי שבשעת בדיקתה חשה החולה בחירה, לחץ הדם ירד פלאים, הדופק נעלם, נתנו לה זריקות כלשהן, עשו לה אינפוזיה, ובו בזמן ניגשו לניתוח. הוציאו את הקטע הפגוע של הצינור שבו נתקעה הביצה המופרית בדרכה אל הרחם. ככל שהעובר גדל, הוא קורע את הצינור, ושפך הדם הפנימי עלול לגרום למותה של האם. החולה החלימה. פולים בפה. אישה כבת 30 מן הכפר, בעלת פנים כאילו תפוחים, פנתה אליי בגלל שיעולה הממושך. לאחר שבדקתי את פעולת ריאותיה, ביקשתי אותה לפתוח את הפה כדי לראות מה מצב גרונה. היא נבוכה קצת, ביקשה סליחתי, פנתה הצידה, שלפה מכיסה ממחתה לבנה והחלה יורקת לתוכה פולים, בזה אחר זה. בסך הכל 8 פולים גדולים, לבנים, תפוחים. מתברר שהיא מחזיקה אותם תמיד בפיה. לאחר דחיבתם עמוק בין הלחי ושורת השיניים העליונה, 4 פולים מכל צד. היא התחננה לפניי שלא אספר על כך לאיש, ובמיוחד שלא יוודע הדבר לבעלה. יש לה לחיים רזות ונפולות, והיא יודעת שאין זה מוצא חן בעיני בעלה. היא מחזיקה פולים אלה בפיה, רוחצת אותם לפעמים, ומזמן לזמן מחליפה. הם אינם מפריעים לה, והודות להם מקבלות לחייה מראה מעוגל יותר. בדרך זו המציאה לה שיטה משלה לתיקון פלסטי של פניה הפגומים. כ3 שנים לאחר ביקורה אצלי, נקראתי אליה לכפר מגוריה בשל מחלה כלשהי מלווה בחום גבוה. לקראת הבדיקה ביקשה את בעלה ושאר בני משפחתה לצאת מהחדר. כשביקשתיה לפתוח את פיה, היא חזרה על אותו מעשה עם 8 פוליה התפוחים. למרות חולשתה הכללית והכרתה מעורפלת קצת מחמת החום הגבוה, לא שכחה אישה זו לדחוב את הפולים לפיה והקפידה באמצעי הזהירות. מקרה כזה עם פטנט במקום ניתוח פלסטי, היה לי אחד ויחיד בעבודתי הרפואית. זריקה לא מוצלחת. קריאה דחופה. תינוק בן 2 איבד הכרתו ונתקף פרקוסים. ידעתי אמנם שתופעות כאלה אצל תינוקות רכים נגמרות בדרך כלל ללא תקלות. בכל זאת השפיע גם עליי האווירה העצבנית שהשתלטה בבית התינוק החולה. התקפים כאלה מתחילים כרגיל במפתיע. התינוק מגלגל לשוניו, מכחיל כולו, גופו רועד תוך התכווצויות או נדרך בחוזקה ובעקשנות. יש שמצב זה נמשך שניות אחדות, לעתים דקות מספר, הנראות בתנאי בית המשפחה כנצח. מזדמנים גם מקרים יותר ממושכים, החוזרים במשך שעות בהפסקות, זה כבר משהו יותר רציני. כמובן, אי אפשר לקבוע מה עלולה לגרום תופעה זו. במקרה המתואר כאן התארחו האביתות, ובבואי לא התאושש עדיין התינוק. הבית כולו היה אחוז בהלה, בכי, זעקות. מישהו יעץ להורים להכניס את התינוק לאמבט חם. ביקשתי להרימו קצת מתוך הגיגית, ונתתי לו זריקה תוך שרירית של לומינל נטרן, כיום מעדיפים זריקת וליום. האביתות נפסקו, ובהדרגה חזרה אליו הכרתו. אינני יכולה להתפאר, ידיי כנראה רעדו תוך כדי טיפול זה. לאחר מכן נראה היה כאילו הכל נסתיים בכי טוב. יומיים אחרי פעולה זו עלה שוב חומו של התינוק, וזה נמשך ללא גילוי סיבה ברורה כלשהי, עד שהופיע על עקוזו, במקום בו נעשתה לו הזריקה, התקשות אדומה. בקיצור, נוצרה שם התנפחות, יותר נכון, מורסה שרפתית. הוזמן כירורג שפתח את המורסה בחתך עמוק, יצאה מוגלה רבה, והילד עברי בהדרגה. סיבוך דומה כי יקרה בבית חולים מתקבל ביתר שקט והבנה. ההורים אפילו אינם יודעים מי מהאחיות ביצעה את הזריקה. הם רואים מעט מאוד את תינוקם החולה, כי באותן שנים כמעט שלא הרשו להורים להיכנס לבית החולים, ולסגל העובדים היו מקרים דומים עוברים ללא תגובה מצד כלשהו. ואילו אנוכי, הייתי מאוד מודאגת באותם ימים, בעיקר עד אשר חומו של התינוק החל יורד. פחדתי מפני סכנה של הרעלת דם, שאז קשה היה להילחם בה יותר מאשר בימינו אלה. הרגשתי עצמי אשמה, ולא היה לי אפילו נוח להופיע ברחוב. הרי בתנאי עיירה קטנה מכיר כל אחד את השני, ומשתתפים בצרת הזולת. והנה, דווקא אצלי, צריך היה לקרות מעשה כזה. הייתי תמיד דקדקנית והקפדתי להישמר בביצוע זריקות ופעולות דומות מפני הילוח כלשהו. לא היו אז מזרקי פלסטיק סטריליים מוכנים לשימוש. צריכה הייתי להרתיח כל פעם, ולמקרים דחופים, היה לי תמיד איתי מזרק מעוקר בכהל ונתון בנרתיק מיוחד. אזעקות שווא. היו לי שגיאות לא מעטות בפעילות הרפואית שלי. קרה שלא קבעתי דיאגנוזה נכונה או שאיחרתי בקביעתה, וזה גרם תוצאות מצערות. קשה לתאר את כל המקרים מבלי לזכור את הנתונים המדויקים. אין גם לשם מה, ואין אפשרות למנות את כולם. אולם, היו לי שגיאות בכיוון אחר, מהסוג הקרוי היפרדיאגנוסטיקה. כששלחתי ללא צורך אנשים לבית חולים, מחשש עשיית שגיאה שאין לה תקנה. כמו למשל, מתוך פחד באבחון דלקת התוספתן, חסה מאיים או מחלות אחרות הטעונות פעולה תחופה. בטוחה אני שבמקרים כאלה לא התלהבו האנשים מזהירותי היתירה ומההתרגשויות והתרחות המיותרות שזימנתי להם. אני משערת שבני אדם ראו בי, ובצדק, רופאה אחוזת בהלה והעדיפו לפנות לרופא אחר, הידוע כאופטימיסט. רק מיעוטם העריך את זהירותי ודאגנותי. היו לי גם בהלות שווא מתוך חוסר ידע. אספר על מקרה כזה. תינוק נגס את קצה המדחום ואימו מהרה אליי בבהלה. פחדה נדבק גם בי. אין זה דבר של מה בכך, רעל כזה כמו כספית? יחד עם האם והתינוק, נחפזנו לרופא בא בימים ובעל ניסיון, שהייתי מזמינה אותו לעתים קרובות לקונסיליום. בשקט מוחלט הסביר, כי אין בכך סכנה כלשהי, ושהכספית המתחתית אינה מתמוססת ואינה נספגת. היא טיפלת עם הצועה, ועל כן אין צורך בנקיטת פעולה כלשהי. והזכוכית שנבלעה מתכסה בדרך כלל בשכבת מגן רירית, ואין חשש לניקוב במערכת העיכול. על כל צרה שלא תבוא, אפשר להאכיל את התינוק בתבשיל דליל או בדייסה. בושתי וגם נחלמתי שלא עלתה בדעתי האמת האלמנטרית, והרי ידעתי אף ידעתי שכספית מתחתית אינה מתמוססת, אבל גדולות עיניו של הפחד. שנית והסקרה. באותן שנים, כאשר עדיין לא הומצא הפניצלין, הייתה השנית, סקרלטינה, מחלה קשה ועשויה לגרום שורה של סיבוכים. היו גם מקרי מוות ממחלה זו. לא אתאר את מקרה השנית המרובים שנפל בחלקי לרפאם. אביא רק מקרה אחד העולה בזיכרוני. הוזמנתי פעם לפאות, שבשבוע השלישי למחלת השנית התפתחה בו אנגינה חוזרת וחמורה, עם כאבים עזים בגרון וחום גבוה. הילד לא יכול היה לבלוע אף לגימת מים. תמונת הלוע הייתה מחרידה, כולו נמק רצוף. הריח העולה מהפה היה מבחיל, בלוטות הצוואר גדלו מאוד, מצבו הכללי היה חמור. דלקת גרון עם נמק כזה תוך כדי מחלת השנית, יש בה סכנת חיים. ישבתי ליד מיטת התינוק, ובשום אופן לא יכולתי להגיע לידי החלטה במה אוכל לעזור לו. לפניי טיפלו בו רופאים טובים, ועל השולחן שליד מיטתו ניצבים היו בקבוקונים וקופסות עם כל מיני תרופות שלא הקלו, כעדותם של ההורים, על מצבו החמור של החולה. נזכרתי כי בתדריך לפדיאטריה של הפרופסור הגרמני הידוע לוסט, קראתי שבמקרה של אנגינה קשה בצורה זו, יש לנסות ריפוי מקומי. להפיח בבלון גומי, הקרוי אינסופלטור, לתוך הפה אבקה מסוימת. האבקה הומלצה לעתים במקרה אנגינה קשה, המסכנת את חולי השנית. שכחתי את שם התרופה, זכרתי רק שהייתה זו תרכובת יוד. לא הוריתי אף פעם בפרקטיקה שלי על שימוש בתרופה זו, ולא שמעתי על שימושה על ידי רופאים אחרים. רשמתי להורים את האבקה, וביקשתי להודיעני על מצבו של הילד. כעבור יומיים באה אליי האם, והתפלאתי לשמוע מפיה, כי מצבו של הפעוט הוטב בהרבה, והוא ממש התאושש. התברר שקשה מאוד היה להשיג אבקה זו, וההורים חיפשו אותה בבית מרקחת גדול בעיר אחרת. מחירה היה גבוה למדי, ממש אסטרונומי. ההורים נאלצו ללוות כסף כדי לקנותה. לי לא היה מושג מה מחירה. הם היו בטוחים כי רק הודות למחירה הגבוה חוללה תרופה זו נפלאות במחלת ילדם. לא הייתי בטוחה בכך, כי לו הייתה התרופה באמת כל כך יעילה, היו הרופאים ממליצים עליה. הרי מדובר היה בהצלת חייו של ילד. כנראה שמצבו של החולה הוטב לא רק הודות לתרופה, אלא בעזרתה אגב תרופות נוספות. היו רופאים שרשמו במיוחד תרופות יקרות, בהכירם את הפסיכולוגיה של החולים, ובזה רכשו להם יותר לקוחות. לא היו לי במקרה זה חישובים דומים. הכל הסתיים בכי טוב לגמרי במקרה, והובעה לי תודה שלא כגמולי. גם בשלהי המאה הקודמת היו מתים ממחלת ההשכרה, דיפטריה, מעל ל-50% של החולים בה. הישגו העצום של ברינג היה בהמצאת הנסיוב האנטי-דיפטרי, שעם השימוש בו ירדה התמותה עד ל-3% ואף עד ל-1% בלבד. אולם היה זה נסיוב רפואי ולא פרופילקטי מונע, והוא לא צמצם את מספרי התחלואה. רק לאחר הנהגת החיסון הפעיל, במיוחד ההמוני, נוצר עוד אמצעי רב עוצמה שהביא כמעט לחיסולה המוחלט של מחלה זו. בשנים שעליהן אני כותבת, עדיין לא נתקבל ברבים החיסון המונע, וההשכרה הייתה מחלה נפוצה ורצינית, במיוחד במקרים כאשר הנסיוב האנטיטוקסיני הוחדר באיחור. הכרחי היה להקדים ככל האפשר באבחון הדיאגנוזה, כיוון שהנגינה רגילה כלשהי עלולה הייתה להתגלות כהשכרה. צריך היה לעקוב בערנות ובתדירות אחרי שכבת הקרום הלבן בגרונו של החולה, אחר צבעה, התפשטותה, לבדוק אם אין הכתמים מתמזגים, אם אינם עוברים את גבולות השקדים, אם אין מתנפחות הרקמות בלוע, מה מצבן של הבלוטות הלימפטיות בצוואר וכולי. כל אלה גרמו לרופאי הילדים דאגות מרובות, והאחריות הייתה חמורה מאוד. הקפדתי במקרה אנגינה לבדוק יום יום את הלוע, ואם היה לי חשד כלשהו, אפילו פעמיים ביום. רופא מנוסה ידע להבחין בקלות בין צורות האנגינה להשכרה, אבל גם בזה אפשר היה לשגות. לילות רבים נדדה שנתי בעת ים של מקרים מפוקפקים אלה. אחד המקרים נותר בזיכרוני עד היום. בדקתי את החולה ביום הראשון להחלותו. הלוע אומנם העדים, אך הבלוטות לא התנפחו, והרגשתו הכללית של הילד הייתה טובה למדי. הייתה זו אנגינה דלקתית רגילה וקלה, אבל התכוננתי, כמקובל עליי, לעקוב בקביעות אחר התפתחותה. אירע שנקראתי בערבו של יום זה לכפר מרוחק אל חולה קשה, וחזרתי משם רק למחרת היום. למרות עייפותי הלכתי לבקר את הילד. לא האמנתי למראה עיניי. הוא היה חיוור, הצוואר תפח כולו והתנפח, הדופק היה מהיר והחום נמוך, תופעות אופייניות להשכרה. הלוע היה מלא וגדוש כתמי מוגלה הפרפרים, אגב תפיחותן של הרקמות. התמונה כולה הייתה טיפוסית למקרה השכרה קשה, הקרויה הריאלית. ההורים, שנודע להם על היעדרי, הזמינו לאושרם בבוקר רופא אחר, שנתן לחולה מנה גדולה, כמעט כפולה של הנסיוב האנטי-דיפטרי. זה הרגיעני כמעה, ובכל זאת לא שקטה רוחי. הנסיוב ניתן לילד באיחור מה. הביכה אותי התפתחותו המהירה של התהליך, דבר הקורה לעתים נדירות. בדרך כלל עברו 2-3 ימים עד להתפשטותו של הקרום. הרגשתי הייתה קשה, כיוון שהשכרה ריאלית גרמה בעקבותיה סיבוכים חמורים ואף תמותה גדולה, גם לאחר השימוש בנסיוב הרפואי. לאחר מכן הופיע אצל החולה דלקת שריר הלב, שיתוקים וסיבוכים אחרים. רק כעבור 8 שבועות החל להבריא. תוצאותיהם של סיבוכים אלה, בעיקר בלב, עלולים להופיע בהמשך החיים. הייתה זו תקופה קשה מאוד להורי הילד, וכמובן, גם לי.